הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Yeah, hi there.
סינמסקופ, ברדיו הקצה. אני יאיר רווה. תוכנית מספר 299, 8 ביוני, כ"ח סיוון תשפ"א. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים בשבילכם, זאת אומרת סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לשדה אסרף ממכללת BPM, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם פה איתי. ותוכנית מספר 299, זה אומר שהנעימה הזאת של ג'סטין הורוויץ מתוך הסרט First Man, האדם הראשון של דמיין שזל, מתנגנת כבר 100 תוכניות ברקע של הקרדיטים, ואיכשהו יצא, יצא מין מנהג שהתחיל באופן רנדומלי והפך למסורת, כדרכם של מסורות. אז אחרי 100 תוכניות הוא אמור לצאת לפנסיה, זה אומר שבתוכנית 300, אמורה להיות פה נעימה אחרת, משהו מה שצריך ללכת לחפש נעימה אחרת. אז, האם ראיתם סרט מהשנים האחרונות עם קטע מוזיקלי מתוכו, שיש בו את האנרגיה הזאת שאתם שומעים ברקע, משהו כזה נמרץ, אבל לא דומיננטי מדי, שיש בו משהו כזה רפיטטיבי. האם כן? אנא המליצו לי עליו, הוא יכול להיות שהוא יהיה אות הפתיחה החדש של סינמסקופ ברדיו קצה מתוכנית מספר 300. 300 תוכניות, וואו. כל הסרטים שנדבר עליהם הם סרטים שאפשר לראות בקולנוע, נכון? אני צודק? אני לא טועה, לא טועה, אני חושב שכן. קולנוע, איזה כיף. ואנחנו גם נדבר על יתרון, אתם יודעים, אני לא טהרן של קולנוע. אני נדבר אבל בכל זאת היום קצת על יתרון הקולנוע על פני הצפייה בבית. בעוד חודשיים, באוגוסט, ימלאו 40 שנה, זה השיר הזה. שהוא לגמרי במקרה, אם אתם בסביבה, אחד השירים הישראלים שאני הכי אוהב בעולם. יצחק קלפטר הלחין למילים שאהוד מנור, ההפקה הנפלאה של מתי כספי עם התופים אחורנית.
רחוב ישן בצהרי היום, לצד הבתים עם גג אדום, במספרה ממול יושב אדום, מסתבר.
זה אריק סיני.
פסי רכבת חוצים שדה, וגשר מעל הפסים חוצה, מכולת מפלון. בדואר בלי חלון, כן כך נראית הירה שלי. אם תעצור, אולי תראה אותי. ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן הזמן לא הכרחי. הנפח את הפח התח, ועוד כמה חורים קטח, הוא בונה חלון לבית המלון, מתפרנס גברת שמית, אשתו של הקצר, תמיד אומרת זה המצב. עשבים שוטים, כלבים וחתולים, כן כך נראית אם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי.
שופאפ שופאפ שופאפ, את תחושת הווב שופאפ שופאפ הזאת של שנות ה-60 וה-50 התחזור בהמשך התוכנית. רגע, מה היה לכם להגיד על זה?
סינמסקופ.
סינמסקופ.
עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
אני מבין אתכם לגמרי. כמה אני אוהב את השיר הזה. מן הסתם אהוד מנור כתב אותו על בנימינה, אבל כילד ב-1981 בראשון, הייתי בשוכנע שזה שיר על ראשון. כמבוגר אני לא מבין מה עבר לי בראש, אבל ילד, הייתי בטוח שאריק סיני שר את השיר הזה על ראשון. זה לא הגיוני, אין פה שום דבר שמתאים לראשון, אבל חוץ אולי מהספר. בואו נעבור לקולנוע. בשבוע שעבר, בדיוק ביום ההולדת ה-91 של קלינט איסטווד, במקרה לגמרי הלכתי לראות סרט, ולגמרי במקרה, נורא הרגשתי את רוחו של קלינט איסטווד בסרט. מה זה רוחו? רוחו, קלינט איסטווד חי וקיים, שיזכה לחיים טובים וארוכים, והוא חגג את יום ההולדת ה-91 שלו על הסט של הסרטו החדש, שאותו הוא מביים ובו הוא גם משחק. אז הוא חי וקיים. אז זה לא הרוח מבחינת רוח רפאים, אלא הרוח של ההשראה. ואז פתאום, ככה, פתאום שהמוח מתכוונן לאיזשהו תדר, אז שמתי לב שלכמה סרטים שראיתי בהם, ימים או שבועות האחרונים, יש משהו מהעולם של קלינט איסטווד, וזה מעניין שפתאום יש איזשהו עניין שאפשר להגיד, אוקיי, אנחנו מכירים את קלינט איסטווד כבמאי שמושפע מאוד מהמערבונים, מסרטי הפשע, מהבמאים של שנות ה-50, ה-60 וה-70, דון סיגל, ג'ון פורד, ג'ון ויין, מהעולם הזה, אבל האם אפשר להתחיל לדבר ולראות לעתיד, כשנצטרך לסכם את הקריירה של קלינט איסטווד, את ההשפעה שלו, ופתאום היא הייתה נורא נוכחת לי. אז אני אדבר על סרט חדש, ובסופו אני אנסה להגיע לזה גם, איך זה התחבר לקלינט איסטווד. ואני מודה שזה היה באמת, כי היה שוט בסרט שאמרתי, וואי, זה קלינט איסטווד. ואז אני לא זוכר אם ידעתי שזה יום הולדת של קלינט איסטווד לפני, ואז אולי זה גרם לי לעשות את ההצעה הזאת, או שנודע לי איזה אחר כך, אמרתי, וואו, כאילו, משהו בתדר של היקום שידר לי את זה. אז אני לא יודע. לא יודע להגיד מאיפה באה האסוציאציה הזאת, אבל היא נוצרה. וכעת אני גם אגן עליה ונמק אותה, ולא רק אגיד שזה היה משהו מלאכותי, אלא משהו שהוא ממשי. הסרט שנדבר עליו בתחילת התוכנית הוא מקום שקט 2, A Quiet Place 2, שראיתי בקולנוע, והוא הפך בשבוע שעבר בעצם ללהיט הגדול הראשון, המשמעותי, של הקולנוע האמריקאי כבר כמעט שנה וחצי, בוודאי בעולם של פוסט-קורונה, הוא הביא בסוף השבוע הראשון לצאתו קרוב ל-50 מיליון דולר, שזה, אני חושב שזה מספר יפה, באופן אבסולוטי, לסרט בקנה מידה כזה, ומספר נאה לכל מה שיצא בארצות הברית בשנה וחצי האחרונה מאז שנסגרו בתי הקולנוע לקורונה. זה אומר א', שבתי הקולנוע יותר ויותר נפתחים, הגבלות, ויותר מזה שהקהל, מלא בתי הקולנוע נפתחו, אבל שהקהל מתחיל לבוא, גם בישראל, הקהל מגיע לבתי הקולנוע, אולמות, בעיקר בסוף השבוע, מלאים, והמלאי הסרטים הולך ומתמלא. אני ספרתי, בסוף השבוע הראשון, הוקרנו בארץ בסך הכל 15 סרטים. היה בזה משהו נחמד, איזשהו סוג של קומפקטיות, של מצאי סרטים. מתוכם 2-3 סרטי ילדים בדיבוב שהוקרנו רק בהצגות יומיות, אז נגיד משהו כמו 12 סרטים. מצחן בעיניי שזה אפשר להשתלט על המספר הזה. בסוף השבוע האחרון הצטרפו לזה עוד סרטים, בסוף השבוע הקרוב הצטרפו לזה עוד סרטים. מקום שקט 2 עלה בסוף השבוע האחרון, ויותר מכל דבר אחר, זה מעיד על זה, אני לא יודע כמה ראו אותו בארץ, אבל בארצות הברית זה מעיד לזה שהקהל, שאנחנו כל הזמן אומרים, התרגל לראות סרטים בבית, הבין שאת הסרט הזה צריך לראות בקולנוע, וזאת תובנה מאוד חשובה ומאוד מאוד נכונה. אחד הדברים שלמדנו בשנה האחרונה זה שאפשר לראות סרטים בבית. זה לא באמת, לא באמת באמת, פוגע בחוויה ובהנעת הסרט. זה פוגע בהרבה דברים, אבל אם הסרט טוב, אז הסרט יישאר טוב גם בבית. זה פוגע בריכוז, ביכולת לצפות בסרט ברצף, לפעמים בתנאי צפייה, אם המסך לא מספיק גדול, או אם מערכת הסאונד לא מספיק טובה, אבל בהנחה שאנחנו חיים בעידן שבו לרוב האנשים יש מסך גדול בבית, ברזולוציה שהיא מינימום 2K, אם לא 4K, שזה הרזולוציה של המסכים גם בבתי הקולנוע, אז בהנחה שתנאי הצפייה, איכות הצפייה ואיכות הסאונד בבית היא דומה לזאת שיש בבתי הקולנוע, השאלה היחידה היא באמת האם אנחנו מאפשרים לעצמנו את התנאים של ההחשכה, חושך וצפייה מרוכזת, כאילו לנטרל לנו שעתיים מהזמן כדי לצפות, מה שאנחנו כן נותנים לזה בקולנוע, האם אנחנו נותנים לזה בבית. בהנחה שכן, אז ההבדל היחידי בין צפייה בסרט בבית, ודיברנו על זה פה לא מעט בשנה האחרונה, ההבדל היחידי בין צפייה בסרט בבית וצפייה בסרט בקולנוע, זה נגישות התכנים. זה מה שהיה לקולנוע להציע לנו, את הבלעדיות של זה שאם אני רוצה לראות עכשיו את מקום שקט 2, המקום שבו אני יכול לראות את זה, זה בתי הקולנוע. אם היה לי את זה גם בבתי קולנוע וגם בסטרימינג, הייתי יכול לבחור. וזאת התובנה שצריך להגיע לה. שיש סרטים, וכרגע אנחנו נקרא לסרטים האלה בשם סרטי אימה, שכן יש משהו בבית שהולך לאיבוד, ואני אתן לדוגמה סרט שעולה בסוף שבוע קרוב שעוד לא ראיתי אותו, אבל שהוא כן זמין לצפייה בבית, אם יש לכם איכשהו מנוי ל-HBO Max, סרט שנקרא לזמן את הרשע 3, וזה סרט שבאופן תיאורטי אני יכול להתחבר עם מנוי ל-HBO Max ולצפות בו, ואני לא רוצה לעשות את זה, כי אני יודע שבבית לא יהיו לי את העצבים לראות את זה, אבל אני יודע שבקולנוע אני דווקא מאוד רוצה לראות את הסרט. אותו דבר מקום שקט 2. יש בסרטי אימה, בייחוד סרטי אימה שיש בהם אלמנט מאוד של מתח, לא סתם הקפצות ולא סתם גועל, אלא מתח שאנחנו יודעים שהסרט כזה ימתח אותנו כמו קפיץ וינגן לנו על העצבים, שאנחנו מוכנים להתמסר לזה בקולנוע. מה זה מוכנים? אנחנו רוצים להתמסר לזה בקולנוע, ובבית אני חושב שלא כל כך. גם כי יש את האלמנט הקהילתי, אבל גם אם הייתי רואה את הסרט לבד בקולנוע, עדיין הייתי מעדיף לראות אותו בקולנוע, כי בקולנוע אני מרגיש שאני נמצא בתוך איזשהו סוג של רכבת הרים, ואני מרגיש בטוח יותר, החלל גדול יותר. זו התחושה שלי, ואני חושב שהעובדה שהסרט הזה, הוא הפך להיות הסרט, מקום שקט 2, הסרט הכי נצפה, הכי קופתי, באמריקה, בשנה וחצי האחרונות, ומי שידיח אותו מהמקום הראשון הוא לזמן את הרשע או את הרוע 3, זה ידעו לזה שמצאנו כרגע את, את סוג הסרטים שהקהל הרחב מבין שהבית לא יכול להם. Wonder Woman אפשר לראות בבית. זאת אומרת, זה לא גודל. זה לא עניין של גודל מסך או גודל ספקטקל. אני מבין אנשים שאולי מאוד ירצו לראות את מהיר ועצבני 9, שתכף יצא, בבית הקולנוע, מסך גדול, רעש גדול, איזשהו סוג של המולה, נכון. אבל את ההמולה הזאת, הבית יכול להכיל דווקא את הדממה של סרטי האימה והמתח הטובים, שיש בהם משהו קלאסי, זה המקום שבו הבית נמצא במצוקה. אני זוכר, אחת החוויות של זה, שראיתי איזשהו סרט אימה, כבר לפני שנים, בבית, ופתאום מישהו נכנס, אצל בבית זה מן הסתם מישהי, נכנסה בדלת, אבל אני זוכר שקפצתי נורא מהשקשוק של המפתחות בדלת, או מהפתיחה של הדלת. אז אני חושב שהבית הופך להיות מקום מסוכן בסרטי אימה, ושדווקא בית הקולנוע הופך להיות למקום בטוח. וכשמדברים על מקום שקט, אז לא קלטנו את זה בסרט הראשון, גם כי הסרט הראשון, כשהוא דיבר על מקום שקט, אני חושב שהמסקנה, או הכותרת, אתה, מה זה מקום שקט? אנחנו רוצים שהבית יהיה מקום שקט. אנחנו רוצים שהמשפחה תהיה מקום שקט, או מקום של שקט, או מקום של, 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 של ביטחון. 3 שנים אחר כך, סרט ההמשך, ואנחנו מבינים שמקום שקט זה הקולנוע. הבית הוא מקום של רעש והמולה, ולכן אם אנחנו נראה סרטים בבית, אז סרטים שהמולה שבהם יוכלו לתחרות במולה של הבית. המולה, גם אם אתם לבד בבית, אבל המולה של לבדוק מיילים, לוואטסאפים, היכולת לעצור את הסרט ולקום, המולה, בלגן. אז לכו לראות את מקום שקט 2 בקולנוע, פה צריך להסתייג ולהגיד, כן, לא כל... אתם צריכים לחבב סרטי אימה, או אתם רוצים אולי לגשת, לראות סרטי אימה בשביל לחבב את זה. זאת אומרת שבאמת סרט אימה מתוחכם ומשוכלל וטוב יותר מרוב סרטי אימה בז'אנר, כי הוא גם מתח, והוא גם, יש בו דרמה, אבל יש בו גם אלמנט של אימה, והפתעה, ומפלצות, ופיכסה. ורצוי מאוד... ללכת לראות את מקום שקט 2 אחרי שראיתם את מקום שקט 1. לא צריך, אבל רצוי, כי הסרט מאוד מאוד מתעסק עם היותו המשך לסרט הראשון, ופה נתחיל את הביקורת ונגיד שהסרט הראשון היה הרבה יותר טוב. הסרט השני מצוין. לא, סליחה, אני מקטין. לא מצוין. הוא טוב מאוד. הסרט הראשון היה מצוין, הסרט השני גם טוב, אבל הסרט השני היה הרבה יותר טוב, כי היה בו משהו, מתחושה כזאת שמישהו לקח איזשהו זרת וגילף אותו הרבה מאוד זמן. זה סרט שביים ג'ון קרסינסקי, מבחינתי זה הסרט הראשון שלו כבמאי שאני שם לב אליו, זה הסרט השלישי שהוא ביים, אבל אני מכיר ג'ון קרסינסקי כשחקן, שחקן מאוד מאוד סימפטי, הוא כאילו עכשיו הוא ג'ק ריין בסדרה של אמזון פריים, הוא היה אחת הדמויות הסימפטיות היחידות במשרד האמריקאי, ובאמת שחקן נחמד וגבוה, בן זוגה של אמילי בלנט, שמשתתפת בשני הסרטים האלה, במאים שמביימים את נשותיהם, זה משהו שצריך להתעסק בהזדמנות, אני חושב לא ב... לא דוקטורט לקולנוע, דווקא דוקטורט לפסיכולוגיה. יש משהו שאני לא חושב שהוא לא תמיד בריא בדבר הזה, אבל כנראה שהוא עובד לאנשים שהם במאים בנשמתם או שחקנים בנשמתם. אז הסרט הראשון היה בו משהו קומפקטי. בני משפחה אחת, פחות או יותר די כלואים בבית שלהם ובקרקע החקלאית שסביבם, שהם יצרו אותם כמקום שקט ומקום בטוח. למה? למה צריכים לשמור על שקט? כי... הייתה פלישה של חייזרים, מפלצות מהחלל, והחייזרים האלה הם עיוורים, ולכן הם צדים, זה מה שהם באים לעשות, הם באים לצוד, אבל הם צדים על סמך שמיעה בלבד. אז אם אתם חיה, או בן אדם, ואתם עושים איזשהו סוג של רעש, המפלצת קולטת אתכם ובאה וטורפת. לכן צריך לשמור על שקט. והסרט מתמקד, הסרט הראשון מתמקד במשפחה, שבה אישה בהיריון, אבל אחת הבנות, או רק נדמה לבת הבכורה, חירשת. ולכן המשפחה יודעת לתקשר בינם ובין עצמם בשפת הסימנים, ולכן הם יכולים לשמור על שקט. ולכן, מקום שקט, היה סרט כמעט נטול דיאלוגים. היו בו דיבורים, אבל דיבורים בשפת הסימנים. אז, ומתח, הוא בנוי על, על, על שקט, על דממה, על, 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 על זה שאנחנו צריכים לעצור את, את הנשימה. ולכן הסרט הזה, שגם הנושא של שמירה על שקט, וגם הצורך לתקשר כדי לשרוד כקבוצה, אבל גם סרט שבעיניי הוא מטאפורה נהדרת על, על חיי משפחה, על הדבר הזה שמשפחה צריכה ללמוד לתפקד ביחד כדי לשרוד. אז אני חושב שזה באמת מאוד יפה שג'ון קרסיסקי ואמילי בלנט יצרו איזשהו סוג של דימוי לדרמה משפחתית פלוס מפלצות. אז הסרט הראשון היה נהדר, הוא גם היה מאוד מותח, מקפיץ, מבריק, מבחינה קולנועית הוא היה נהדר, וגם הוא אנשים אמר משהו מאוד יפה על, על חיי משפחה, אני חושב שגם אחרי, הכמיהה, אחרי שקט, כשיש משפחה ויש ילדים, אני חושב שזה היה המסר של הסרט הקודם. הסרט כל כך הצליח, שברור שמיד נתנו לאור ירוק לעשות סרט חדש, ופה ידעתי שנמצא האתגר, כי מן הסתם, קרסינסקי ושותפיו לכתיבת התסריט, ישבו שנים וליטשו ופיתחו וניתחו והציעו ועשו פיצ'ינג וכן הלאה ועבדו על זה וחידדו וכן הלאה. היה מין תהליך פיתוח שהביא את הסרט באמת למצב שהוא קומפקטי והיה בו משהו נכון ומדויק, לא דקה ארוך מדי, לא דקה קצר מדי, מעט שחקנים, מעט דיאלוגים, הכל היה בו באמת איזשהו סוג של כרטיס ביקור. שוב, מבחינתי זה כמו סרט ביקורים, כי זה הכרטיס ביקור נהדר ליכולתו של קרסיסקי, גם כשחקן וגם אבל קודם כל כבמאי. עכשיו נותנים לאור ירוק מאולפני פרמאונט לעשות סרט המשך, והוא צריך לעשות את זה תוך שנתיים, תוך שנתיים להמציא סיפור, לכתוב את הסיפור ולביים את, את, את הסיפור. אז היה לי ברור שפה יהיה אתגר שהאם ג'ון קרסינסקי יצליח לעמוד בו. הפסקה לשיעול ולקחקוך. וזה אתגר, אני חושב שזה המקום שבו מבינים האם יש לך סיפור אחד בראש לספר או שאתה מסוגל להמציא סיפורים נוספים. אז התוצאה היא שהסרט השני, קודם כל מבחינת הסרטית, הוא הרבה יותר קומפקטי והרבה פחות, הרבה פחות קומפקטי והרבה פחות מלוטש ומחודד מהסרט הראשון, ויותר מדי פעמים הרגשתי שיש איזשהו מקומות שבהם הסרט פונה קצת בקלות יתר לקלישאות הז'אנר, לדברים שראינו בסרטי מפלצות אחרים, והוא כזה נשען לאחור על על חוכמת סרטי, ההמונים של סרטי העבר ושל יוצרי העבר, וזה הופך אותו לסרט שמבחינת תסרטאית הוא פחות מיוחד מהסרט הקודם. לכן אני אומר לכם שאם אהבתם, ראיתם את הסרט הקודם ואהבתם את הסרט הקודם, אתם תחבבו את הסרט ההמשך, אבל אם לא ראיתם את הסרט הקודם, לא בטוח שהסרט ההמשך, שהוא יכול להיות שהוא יהיה אפקטיבי, אתם תבינו מה הקטע, כי הוא נראה פחות מיוחד. הוא נראה יותר כמו, קצת כמו סרט מפלצות סטנדרטי. אחד הדברים שאהבתי בסרט הקודם זה שהסיפור היה לא המשפחה נגד המפלצות, אלא המשפחה עומדת יחד כדי לשרוד. וכשמישהו נכנס, אז צריך להילחם בו, אבל לא היה את העניין של המשפחה נגד המפלצות. בסרט הזה היריעה נרחבת יותר, אנחנו פוגשים את זה שיש עוד אנשים בעולם, חוץ מהמשפחה הזאת שלנו, מי ששרד ממנה מהסרט הקודם. יש קהילה, יש בני אדם, אוקיי, יש פה גם עניין על טבע אנושי, איך אנשים מתמודדים עם קטסטרופה, גם זה קצת ראינו בסרטים אחרים, אבל זה עדיין רלוונטי, כי איכשהו אמריקה, זה כאילו איזשהו, אם הסרט הקודם היה פורטרט של משפחה, הסרט הזה יכול לתת איזשהו סוג של פורטרט של אמריקה, במצבי קיצון, שלא כולם מתמודדים עם, עם, עם אסונות וקטסטרופות באותה אלגנטיות כמו אמילי בלנט וילדיה. או קיליאן מרפי. אז יש עניין קהילתי, יש עניין של, של יציאה אל המרחב, יציאה החוצה, ויש עניין של באמת לצאת ולהילחם במפלצות, שזה הופך את זה לקצת יותר סרט מפלצות סטנדרטי, שחיבבתי את זה שהסרט הראשון לא מתעסק עם זה. אבל, ופה מגיע אבל נורא נורא גדול, החסרונות שיש בתסריט של סרט ההמשך, מה שמחפר עליהם זה שאני חושב שג'ון קרסינסקי נורא השתדרג כבמאי. כלומר, קודם כל עכשיו יש לו איזושהי אמביציה, וכנראה שגם יש לו כלים קצת יותר גדולים, אולי מבחינה תקציבית, אולי מבחינה ביטחון, מבחינת יכול דברים שהאולפן מרשה לו, לעשות, לנסות כל מיני דברים. ולכן, גם כשהוא מביים איזשהו משהו שנראה קצת קלישאה, זה הסרט שבו אמרתי, וואו, הוא במאי ממש טוב. וזה המקומות שבהם אמרתי, אוקיי, ג'ון קרסינסקי ממשיך את דרכו של קלינט איסטווד. זה, יש שם רגע שבו אמרתי, וואו, כן, קלינט איסטווד. זה הגיוני. שניהם שחקנים שהופכים להיות במאים. שניהם במאים שמתחילים את דרכם גם כשחקנים וגם כבמאים בפרויקטים אולפניים שהם שבאים מתוך עולם הז'אנר, כאילו, אוקיי, אני רוצה להוכיח את עצמי לפני האולפן, שאני יודע מה אני עושה, אז אני משחק את הכללים שלהם, לפי הכללים שלהם, ועושה משהו ז'נרי. כן, סרטי השוטרים, או המערבונים של קלינט איסטווד, שנות ה-70 וה-80, ופה סרטי האימה, שהם כרגע לחם והחמה של הרבה מאוד אולפנים. אבל גם הריכוז, הביטחון, יש איזשהו סוג של סטויות, האופן שבו הוא מצלם, מעמיד את המצלמה, האופן שבו הוא מזיז את המצלמה, באופן שבו הוא יוצר איקונוגרפיה שנובעת מקולנוע הוליוודי קלאסי, שימוש בפילים, שימוש במסך סינמסקופי, והאיקונוגרפיה הזאת היא איקונוגרפיה של אדם, ובמקרה הספציפי הזה של אישה, ובני משפחתה וילדיה, מול המרחב, מול מה שיש בסוף. ויש משהו קצת מערבוני בסרט הזה. יש משהו בזה שאפשר לדמיין את ג'ון קרסינסקי, אם הוא היה שחקן ובמאי ב-71 או 69, היה עושה סרט עם רעיון מאוד דומה, אבל של אישה שצריכה להגן על ילדיה בחווה שלה באמצע שום מקום, והפולשים שמגיעים הם לא חייזרים עבריים, אלא או חבורת פורעי חוק, כן? כמו כנופיית קלנטון בעולם של ווייט ארפ, או אינדיאנים, שפעם היה מקובל בעולם שבו הלבנים נלחמו נגד האינדיאנים, והלבנים היו הטובים והאינדיאנים היו הרעים. ולא עלתה השאלה מי הפולש ומי הכובש, לא ברור. אז היום הוא לא, אין את זה, אז זה מין מערבון שבו במקום אינדיאנים יש חייזרים, אבל האישה שצריכה לעמוד נחושה מול הפלישה הזאת ולהגן על הבית שלה, זה אותו רעיון, והוא מצלם את זה כמו מערבון. זה א', ב', יש שני רגעים בסרט, ובשני המקרים הסרט בונה לשם, ולכן התסריט של הסרט הזה משוכלל יותר מבחינה מבנית, הוא פחות מקורי מבחינת רעיונות, אבל יש בו משהו משוכלל מבחינה מבנית, כי פעמיים הוא מפצל את העלילה לשלושה, שניים או שלושה לוקיישנים נפרדים, ויוצר עריכה צולבת בין שני קטעים, שני סצנות או שני סיקוונסים שקורים במקביל, שניים קטעים מותחים ומלחיצים, והם ערוכים זה מול זה, כי הם יגיעו לשיא שלהם ביחד, ואם זה מספיק טוב, אז גם לאחד תהיה השפעה על השני, למרות שהם מתרחשים בשני לוקיישנים שונים. אנחנו מכירים את זה מהקולנוע של ימינו, מג'ורג' לוקס. ג'ורג' לוקס עובד ככה, בסרטים שלו, שהוא מפצל את הדמויות שלו לכמה לוקיישנים, ואז יש סצנות לחימה במקביל בשלושה לוקיישנים שונים, והם קוראים במקביל, והוא עורך ביניהם, ואיכשהו הקסי של הקרב הזה צריך להגיע לסיומו ביחד, ותהיה השפעה אחד לשני. ג'ורג' לוקאס לא הביא את זה מעצמו, ג'ון פורד, אקירו קורוסאווה, העולם המערבוני בא משם, ואני חושב שכיום אנחנו מכירים את זה מג'יימס קמרון, לא, סליחה, לא, מג'ורג' לוקאס. תוך כזה אני חושב, האם ג'יימס קמרון גם עשה את זה? אני לא זוכר. אני מניח שכן, אבל אני לא זוכר בשליפה. אבל ג'ורג' לוקאס בוודאי. אז שני הדברים האלה שבהם הוא ככה משתכלל מבחינת במאי ומציג את עצמו כמישהו עם שתי רגליים על הקרקע, עם איזשהו סוג של מבט כזה מצומצם ונחוש, ואני חושב שהסטואיות הזאת היא הדבר הזה, כי נורא קל לביים סרט אימה באיזשהו סוג של היסטריה, להכניס את הלחץ ואת הפאניקה של הדמויות, להעביר את זה לקהל על ידי בימוי שיש בו איזשהו סוג של משהו שהוא מין אובר-אקטינג, משהו שהוא יותר מדי, המצלמה רצה, המוזיקה גואשת, המון דברים שקורים במקביל. ולא, ג'ון קרסינסקי עובד דווקא על ההפך, דווקא על שמירה על שקט, דווקא על איפוק, דווקא על למרות שהדמויות בסרט הזה כן מדברות, אמנם בלחש, אבל כן מדברות. הרבה חוקים שהיו בסרט הראשון נשברים בסרט הזה, וחבל, אבל זה מאפשר לו לפחות כמה רגעים. בסרט גם הוא דחוס, 97 דקות, תורידו קרדיטים וכל זה, תוך שעה וחצי אתם יוצאים מהסרט, אבל הוא לא מרגיש שערכו אותו למוות. הוא מרגיש שלם ומספק. וכבר עובדים על סרט המשך שלי, מקום שקט 3. שוב, אני לא יודע מה נשאר לספר, אבל בצד שלי אף אחד לא ביקש ממני לשבת ולהגות רעיון. אז אני לא יודע מה יהיה, אבל בעוד שנתיים, ב-2023, אם לא תהיה מגיפה נוספת, אז יהיה מגיפה. כן, זה הסרט, אחד הסרטים שהיו אמורים לצאת באביב 2020 ונדחו בגלל הקורונה, ואולפני פרמונט שכנראה הבינו, מה זה כנראה, בטוח ידעו מה שיש להם ביד, אמרו, אוקיי, אז הסרט הזה לא יוצא לסטרימינג, הסרט הזה מחכה לקולנוע, וזה נכון, והם צודקים. סרט שבבית היה יותר קשה לצפות בו, יותר קשה לסבול אותו, היינו עוצרים, אני הייתי עוצר כל 10 דקות, או נושם, או לוקח משהו לשתות, או אומר, למה אני עושה את זה לעצמי? אבל בקולנוע זה כיף, בקולנוע גם רואים את הקולנוע, רואים את זה שיש פה במאי, שמספר לנו סיפור ושולט באופן שבו הסיפור הזה יספר, ולסיפור הזה יש גם איזושהי משמעות. לא רק כנישרדות ולא רק אקשן, אלא יש איזושהי משמעות גדולה יותר ורחבה יותר. זה מקום שקט 2. אחרי כל מה שדיברתי על זה, השיר הבא שמאוד התחבר לי לשיר הראשון, נראה כל כך אוטו קונטקסט כרגע, אבל אני עדיין חוזר קצת ל-1981. בעוד חודש, אם לא 40 שנה, ליציאתו של השיר הזה, ואני מניח שממש בימים לפני 40 שנה הוא הוקלט, או מוקסס, או צילמו לו קליפ, או משהו כזה. זה הפעם ראשונה ששמעתי את ההרכב שיהפוך לאחד ההרכבים שאני הכי אוהב מאז ועד היום, כבר 40 שנה. סופטסל. זה קאבר, זה לא שיר מקורי שלהם. תכף נדבר על זה. Tainted Love, 1981. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. To pray, but I'm sorry.
me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love.
כשהייתי נער, לא ידעתי על מי זאת גלוריה ג'ונס, לא הכרתי את השיר הזה מ-1965. אבל בזכות סופצל הכרתי. אנחנו ממשיכים. Non-Stop Erotic Cabaret יצא בנובמבר 1981. זה גם מתוכו. אלבום הבכורה של סופצל לפני 40 שנה ועוד קצת.
The people in the headlines. I'm in the under A and I'm rated under B. You've got photographs to prove it, and I swear to God it's not me. You've got a hard heart. Being hard is your art. You think love is a dirty, dirty word. You pick up the phone and you ring me when I'm at home, and then you put it down, and I'm reaching for my Valium. My secret life, living life on a knife edge of life. Tell my wife, and she's just had a breakdown, and I'm not rich, but you know I'm top in my pitch, and you'll ruin the lot. Finish everything I've got. My secret life, secret life. I'll give you anything, anything to shut you up. Why do you hate me so much? What have I ever done to you but leave you? I don't wanna play cat and mouse, have the neighbors looking over at my house. All the secret smiles when I walk in the room, and I think I'm gonna crack up soon. I'm gonna run away, find a place in the dark where I don't have to hear the nasty, nasty talk. Change my sex, change my hair, be hard to find anywhere. My secret life, living life on a knife edge of life. Tell my wife, and she's just had a breakdown, and I'm not rich, but you know I'm top in my pitch, and you'll ruin the lot. Finish everything I've got. My secret life, my secret life. I'll give you anything, anything to shut you up. Why do you hate me so much? What have I ever done to you but leave you? Ooh, my secret life, my secret life, my secret life.
כן, מרק אלמוד, הם עובדים על אלבום חדש ביחד, למדתי בדף הפייסבוק של סופצל, ואני מחכה מאוד מאוד, אני מאוד אוהב את מרק אלמוד מאז ועד היום, ראיתי אותו בהופעה גם שהוא היה בארץ. אנחנו נשמע עוד סופצל במלאת 40 שנה, פחות קצת, בהמשך. אבל מה שרציתי להגיד, אפרופו Tainted Love, הסינגל הראשון של סופצל, אני חושב שבעמדה רבה, אולי השיר הכי מפורסם שלהם, עד כדי כך שאני לא אתפלא אם באמריקה הגדירו אותם כ-One Hit Wonders, לא, אני לא יודע, היה את טורץ' גם ואת Say Hello Wave Goodbye, אבל אולי הלהיט, באמת הלהיט הכי גדול של סופצל, הוא הלהיט הראשון שלהם, והוא קאבר לשיר מ-1965. אם הייתה באה אליי להקה היום ואומרת, אנחנו רוצים להוציא סינגל ראשון, והוא קאבר לשיר מלפני 15 שנה, הייתי אומר להם, נשמע לי כמו טעות. ובזאת הייתי בוגד במי שהייתי ב-1981, של מישהו ששומע את ההווה ולא מכיר את העבר. יש לי איזה כזה מין בקאפ פלן, מן הסתם בקיץ מתישהו יהיה עונת המלפפונים, פתאום יגמרו לנו סרטים לדבר עליו, אז אני רוצה לדבר על כל השירים, אני מסגיר פה, עושה לכם ספוילר לתוכנית שעתידה להיות, אולי. על כל השירים משנות ה-80 שעשו קאברים לשנות ה-60, כי תזכרו ששנות ה-80 זה השנים הראשונות שהזמרים שבהם הייתה להם נוסטלגיה לדור הראשון של הפופ. לביטלס, אם הביטלס רצו לעשות קאבר, אז הם יכלו לחזור 5 שנים אחורנית לבאדי הולי וכן הלאה. לא היה להם לחזור 10, 15, 20 שנה אחורנית לדברים ששמלו בילדותם, כי לא היה פופ באמת בילדות שלהם. לא היה פופ או רוק, היו דברים אחרים. העולם הזה של הביג בנד וסוג אחר גם של מוזיקה. מוזיקת הפופ, מוזיקת הרוק, כמו שאנחנו מכירים אותה, של שירים כזה קצביים, צעירים, ריקידים. זה משהו שהוא מגיע מסוף שנות ה-50. אמצע שנות ה-50, אבל נגיד 50 ושנות ה-60 בעיקר. לכן, זמרי שנות ה-80 היו בעצם הדור הראשון שיכלו, שפתאום היה להם איזשהו סוג של רפרטואר שהם גדלו עליהם, שההורים שלהם שמיעו להם, הם יכולו לעשות להם קאברים. אז כמעט כל מה שאני יודע על שנות ה-60 במוזיקה, אני יודע בזכות העובדה ששנות ה-80 התמלאו בהמון המון קאברים לשירים שלא הכרתי. אחר כך כבר זה. אז היום, פתאום נראה לי שלעשות קאבר זה נורא נורא נדוש וקלישה, ואני צריך קאבר, הרי כולם מכירים את המקור. ודרך אגב, יכול להיות שהיום באמת יותר מכירים שירים מהעבר מבעבר, כי הם יותר נגישים היום. אוקיי. עכשיו על קאברים ועל שירים מפעם והתפקיד שלהם בתרבות הפופ. אז כמאזין הייתי מאוד, מאוד אהבתי. לא משנה. הלאה. לפני כמה שבועות דיברתי על סרט שנקרא הדברים הקטנים, סרט עם דנזל וושינגטון, שיצא ב-HBO Max, ואז לא היו בתי קולנוע, אז אמרתי, אם אתם יכולים איכשהו למצוא דרך להתחבר ל-HBO Max, שאומנם לא זמין בישראל, אבל אפשר לראות אותו. אז אתם יכולים לראות את הסרט הזה, סרט שכתב ביים ג'ון לי הנקוק. ואני יודע שהוא היה אמור להגיע לישראל, ואני חושב שהוא עדיין רשום איפשהו ברשימות ההפצה, והוא עדיין אמור לצאת, אבל כרגע אני לא רואה אותו רשום כסרט שיצא בשבועות הקרובים. אבל אני חייב להזכיר אותו שוב, כי כשחשבתי על זה, מה המורשת של קלינט איסטווד על הקולנוע של ימינו, אז ישר חשבתי על הסרט הזה. שוב, גם מעניין פרוזאי, ג'ון לי הנקוק כתב את אחד הסרטים הכי יפים שקלינט איסטווד ביים בפאזה השנייה של הקריירה שלו, הפאזה השנייה או השלישית, אחרי הבלתי נסלח, ביים סרט עם קווין קוסטנר שנקרא עולם מושלם, ומי שכתב את התסריט לסרט היפה יפה הזה, היה ג'ון לי הנקוק. ג'ון לי הנקוק הוא מישהו שמביים סרטים שיש בהם איזשהו סוג של רוח אמריקאית, רוח של נחמה, רוח של פיוס, רוח של חשבון נפש חיובי, סרטים שיש בהם משהו בהיר, דרמות ספורט שבהם יש מנצח ברור, ויש איזשהו סוג של התגברות על מכשול, זה המוחיות שלו, והוא עושה את זה נורא יפה, אני מאוד אוהב את הסרט, לא את כולם, אבל באופן כללי, כשיש סרט של ג'ון לי הנקוק, אני בעדו, כי אני חושב שהוא מייצג איזושהי סוג של רוח אמריקאית, קלאסית, ישנה, מיושנת אפילו, שבקולנוע לפעמים אני מתגעגע אליו, כלומר, אני רוצה משהו כזה, שהוא משהו טעים, קלאסי, אמריקאי, אבל שעשוי בקולנוע של ימינו, אז הסרטים שג'ון לי הנקוק כתב לימים אחר כך, כשהוא גדל קצת, גם הוא ביים, ידעו לעשות את זה. ואת הסרט הזה קראתי, שאת התסריט הזה הוא הציע בזמנו להרבה במים, בין השאר לקלינט איסטווד, שהתלבטו ביניהם, וסרט הזה היה יכול להיות סרט נהדר לקלינט איסטווד, יכול להיות שדרך אגב הוא היה יכול להיות סרט נהדר לקלינט איסטווד, לא רק כבמה, אלא גם כשחקן, כלומר, תפקיד שעושה דנזל וושינגטון, אם לפני 10, 15, 20 שנה קלינט איסטווד היה מגלם אותו, זה היה עובד מצוין. פחות דיברסיטי, אבל זה עובד מצוין מבחינת הדמות. והסיבה שפתאום, שוב, דיברנו עליו, אבל מה שהזכיר לי את הקלינט איסטוודיות, זה האופן שבו הוא מתייחס לז'אנר. לז'אנר סרטי הבלש, כשמה שמעניין את הבלש זה לאו דווקא העניין של הפושע, אלא איך להציל את הנשמה של עצמו. ואני חושב שזה אחד הדברים שקלינט איסטווד עושה בכל הסרטים שלו, זה נהיה לנו ניכר וברור מאז בלתי נסלח, אבל כשמסתכלים לאחור על הסרטים גם לפני בלתי נסלח, רואים את זה. בלתי נסלח זה ממש על זה, על מישהו שלא, על זה מערבון, על אקדוחן, שלא רק יוצא לבצע משימה, אבל הוא יוצא לבצע משימה שיש בצדה גם איזושהי סוג של גאולה. ולכן המשימה בסופו של דבר תהיה משנית לנושא הזה של האם הוא יצליח להביא לגאולה, לא רק עבור עצמו, אלא עבור מישהו שהוא המבוגר, הוא המנטור שלו. וזה קצת מה שקורה גם בדברים הקטנים, שדנזל וושינגטון הוא בלש מבוגר, שנקלע קצת בעל כורחו לחקירה של רוצח עניינים, של רצף של רציחות של רוצח סדרתי, ויש בלש צעיר שמוצא חשוד, וזה נראה ממש כזה שזה חשוד של העניין, של הסיפור, ודנזל קולט שהבלש הצעיר עושה את כל הטעויות שהוא עצמו עשה, כשהוא היה במצבו כך וכך שנים לפני זה, ולכן המשימה שלו, אנחנו מבינים את זה בדיעבד, וזו הבנה מאוד יפה. לכן הסרט, אני חושב, שוב, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, שצריך להגיע לסרט, לסוף הסרט, כי הסרט תסכל צופים רבים, כי הוא לא החלטי בצד הבלשי שלו, בצד של לפתרון התעולם. כשמגיעים לסוף, הם מבינים מה הסיפור באמת, מבינים שהמשימה של הבלש המבוגר, הייתה לא לתפוס את הרוצח, אלא להציל את הבלש הצעיר מלזכות בגורל שהוא מנת חלקו של הבלש המבוגר. וזה שוב, זה משהו קלינט איסטוודי. זה משהו יפה, זה משהו גם הוא אפל, כי אז הרעיון הוא לא עניין של צדק, כי ברור שבמשטרה לפעמים צדק זה איזשהו סוג של נגזרת של נקמה, אלא העניין של למצוא איזשהו סוג של קלוז'ר, או איך לא להסתובב עם איזושהי טראומה, או עם סיפור לא סגור, כי הסיפורים האלה מרעילים את הנשמה ומביאים לתוצאות הרסניות, הרסניות כלפי אחרים והרסניות כלפי עצמך. אז ברגע שמבינים שהסיפור של דנזל וושינגטון הוא לא לתפוס את הרוצח, אלא להושיע את האנדרלינג שלו, את זה שהוא הופך להיות המנטור שלו, הסרט ברור יותר. וזה משהו מאוד קלינט איסטוודי. ואז פתאום נזכרתי, כשראיתי את מקום שקט 2, ואמרתי, וואו, רוחו של קלינט איסטוווד בקולנוע האמריקאי העכשווי, ואז אמרתי, איפה עוד ראיתי את זה? ואמרתי, נזכרתי בדברים, הדברים הקטנים, The Little Things, ככה זה נקרא. אז נעקוב אחרי זה. אני חושב שהוא אמור, כאמור, אני חושב שהוא אמור להגיע לבתי הקולנוע, אם לא, אז הוא יגיע ל-VOD. עוד רגע, ואני חושב שכדאי לראות אותו, כי הוא סרט מאוד יפה. הדבר השלישי שקשור לקלינט איסטווד, הוא סתם אסוציאציה, אבל אם כבר אמרתי, וואו, פתאום היקום משדר לי תדרי קלינט איסטווד, אז ראיתי עוד סרט שעלה בסוף השבוע האחרון בקולנוע, שנקרא שומר טינה, Wrath of Man, סרט של גיא ריצ'י, שהוא סרט מאוד מאוד לא קלינט איסטוודי, אבל הבן של קלינט איסטווד משחק שם, הוא שחק את הנבל, סקוט איסטווד. אז הנה, אז אני כל הזמן חושב קלינט איסטווד, קלינט איסטווד, ואתה אומר, סקוט איסטווד. אז בואו נדבר רגע על שומר טינה של גיא ריצ'י. קודם כל זה משעשע, כי כשבתי הקולנוע נסגרו לפני שנה ורבע, היה סרט מאוד נחמד של גיא ריצ'י שנקרא הג'נטלמנים, וכשבתי הקולנוע נפתחו שנה ורגע ואחר כך מגיע סרט חדש של גיא ריצ'י. כלומר, גיא ריצ'י הוא כאילו מין הפקטור הבלתי נמנע בבתי הקולנוע. סוגרים אותם, הוא שם, פותחים אותם, הוא עדיין שם. הג'נטלמנים היה חמוד, זה היה מין גיא ריצ'י כזה קלאסי, סרט פשע, שנון, משעשע, מודע לעצמו, שהוא מין סיפור בתוך סיפור, מתי הסיפור נגמר ומתחילה המצאה, מתי הסיפור אמיתי. אלים, חביב, באמת סרט סימפטי מאוד, מהסרטים האלה, הוא במים מאוד לא אחיד, גיא ריצ'י, אבל יש את הרגעים שבהם אני אומר, אני מבין א', למה אני מחבב את גיא ריצ'י, וב', אני מבין למה גיא ריצ'י הוא עדיין עניין. הוא מאוד מוגבל ביכולת שלו, כשנותנים לו דברים גדולים, נגיד, המלך ארתור, אז הוא נופל. אבל בדברים, הסרטי הפשע הקטנים, והקומפקטים והמאוד בריטים, הוא טוב בהם. הסרט החדש הוא לכאורה מאוד גיא ריצ'י, כי הוא סרט פשע שמסופר שלא לפי הסדר. וזה, אני חושב שזה הסימן העיקר של גיא ריצ'י. הבעיה שאני חושב שזה אחד הסרטים הכי גרועים של גיא ריצ'י. מהסיבה הפשוטה שאם תיקחו את הסיפור הזה ותספרו אותו לפי הסדר, הוא יהיה סיפור בנאלי, גרוע, לא מעניין, אידיוטי, לא קשור, לא יודע, באמת סיפור לזה. לכאורה הייחוד היחידי זה שבתסריט החליטו לספר לנו את זה שלא לפי הסדר, ואין בזה שום הצדקה. ברגע שאנחנו מבינים, מתחילים להבין את רצף הדברים ומבינים את זה, אז מבינים שהסיבה היחידה שהסתירו מאיתנו פרט עלילה מאוד מרכזי בסצנה הראשונה, שאליה אנחנו מגיעים רק כעבור, לא יודע, 50-60 דקות, הסיבה היחידה לכך היא לא כי זה ככה הגיבור מספר את הסיפור, או ככה הגיבור לומד את הסיפור, אלא זה סתם תעתוע עבורנו, סתם משחקים בנו, כי אם היו מספרים לנו את פרט הזה, שלא הייתה שום מניעה לא לספר אותו, אז הסרט היה נהיה מאוד מאוד לא מיוחד, מאוד בנאלי, סתם סרט נקמה פשוט, והסיבה היחידה שהוא לכאורה מיוחד ונראה גיא ריצ'י, זה כי לא סיפרו לנו אותו לפי הסדר, אבל אין לזה הצדקה. הג'נטלמנים כן יש הצדקה, כי יש מישהו שמספר את הסיפור, ולכן הדברים שהוא ממציא, ודברים שהוא משמיט, ודברים לזה, אז יש פה איזשהו נרייטור, לא, מספר לא אמין, שבונה לנו את הסיפור, ויש סיבה לזה. בסרט הזה, כל המניפולציות של מעברי הזמן, הן מניפולציות שנעשות ככה רק עבור הסרט, רק עבור הצופים, ולכן כשאנחנו מגילים את מה שהוא סתר מאיתנו, אנחנו אומרים, אבל איזה, למה הסתירו? זה לא גאוני, זה לא מבריק, זה לא, איזה דרך חדשה לסוף הזה. זה סתם לקחו סרט, והרבלו אותו בבלנדר, או בימים שהיו גלגלים בבתי הקולנוע, שהסרטים סתם הרבלו את הסדר של הגלגלים, ואנחנו כאילו צריכים לבנות את הנרטיב בראש, ולהבין אותו בדיעבד, אבל אין לזה סיבה. זו מניירה פשוטה, וברגע שהסיפור כן ברור לנו בראש, אז אנחנו מבינים שזה סיפור לא טוב, שמסופר באופן לא טוב. וגם קטעי האקשן, הם לא מעניינים. אנשים שיורים אחד בשני. שיש שודדים, ויש אנשים שמאבטחים מסעיות להובלת כסף, ברינקסים כאלה. ואנשים שמנסים לשדוד אותם, ומגיע מישהו, ג'ייסון סטייטם, שיש לו איזשהו סוג של hidden agenda, מה הוא עושה שם, למה הוא כזה כל כך טוב במה שהוא עושה, מה הקטע שלו, מה הסיפור, בצד של מי הוא. כל הדברים האלה, אנחנו שואלים את עצמנו, לא חסרת, סתם כי מרמים אותנו, כי עובדים עלינו. הסיפור של הסרט, באמת, זה מהסרטים האלה שכשאתם מגיעים, יוצאים מהם, אתם נורא מתעצבנים, אבל למה? למה ככה? סרט נורא והיום בעיניי, באמת. זעם. אבל הבן של קלינט איסטווד שם, ולכן הוא נדחס לתוך התוכנית הזאת, שבה יש רצף אסוציאטיבי של דברים שקשורים לקלינט איסטווד, שאני חושב שהם דברים אמיתיים, אבל הם התלבשו לי על סמך זה שבשבוע שעבר קלינט איסטווד חגג יום הולדת 91. וכל מה שאתם רוצים זה שאני אבדר אתכם, נכון? אתם רוצים שהקולנוע הזה יהיה בידור, שישעשעו אתכם. ולכן מרק אלמונד ושותפו דייב בול ב-1981 לפני 40 שנה כתבו שיר בדיוק על הנושא הזה.
Trying to please all these people around me is trying to reach for the moon.
Moon.
I see their faces looking so empty saying I hope that they'll finish soon.
Soon.
Could be a chat show. Could be a go-go. Reaction would be the same.
Yes, same.
So here I go though, why I don't know, trying to prove myself again.
and I've seen it before, and I've done it before, and I think that I like it, but no, I don't like it. It just goes on over and over and over and over and over again. I try to give them all of my best, and it's taking a turn for the worse.
Oh, no!
Things going wrong start to sing the wrong song. I think that we must be cursed.
Yeah!
Pity the wrong note. This is where my nut becomes frayed. It's falling apart. Why did we ever start? And do you think we'll be paid? Entertain me, I'm as blank as can be. And I've seen it before, and I've done it before, and I think that I like it, but now I don't like it. It just goes on over and over and over and over and over again. Over and over again. Which conclusion do I make? Follow your arms and look straight ahead at this puppet on a string. You're feeling confused, but you've made a decision. You don't like anything. Entertain me, I'm as blank as can be. And I've seen it before, and I've done it before. And I think that I like it, but no, I don't like it. It just goes on over and over.
במקביל לסופצל, אבן 17 התחילו את הקריירה שלהם, אנחנו שומעים ממש קטע בשביל לנעול את התוכנית הזאת, מתוך פנטהאוס אנד פייבמנט. ובזה אנחנו נועלים 300 תוכניות של סימסקו ברדיו הקצה. ספוילר קטן, בשבוע הבא אני לא אהיה פה. אז תוכנית מספר 300 עוד תגיע.
סינמסקופ,
יאה!
עם יאיר אבן.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.